מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה. כמובן נודה בתחילה לצוות המסור והנפלא, ידידנו יורם יצחק וזנה, שמחה בונים, חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעוד לשידור וישאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211. לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-5-2-1-1. כדרכנו אנחנו ממשיכים לשדר את התפילות לאותם אנשים שאם זה חולים, אם זה אנוסים, מבודדים, שלא יכולים לצאת מהבית, אז הם מתפללים איתנו דרך הטלפון, שאז הם מרוויחים גם תפילה שאדם מתפלל בשעה שהציבור מתפללים, עונים, קדיש, קדושה, ברכו, ברכת כהנים, ספר תורה. כל זה מתקיים מבית המדרש אוהל רחל ביתר עילית. ניתן את הזמנים וגם את זמני העמידות לשבת קודש הקרובה. אז יום חול, כל בוקר מתחילים קורבנות תפילת שחרית בשעה 6:15. מנחה מיום ראשון הקרוב, כיוון שמוצאי שבת כבר השעון משתנה, אז מנחה תהיה בשעה 4:40. ערבית לאחר מכן, ערבית ראשונה זה סמוך, שיעור אחד מרבני בית המדרש, ולאחר מכן ערבית נוספת בשעה 10 בסיום הכולל, משודר בטלפון 077-5211 בשלוחה 1. שבת הקרובה, מנחה עמידה בערב שבת, תהיה בעזרת השם בשעה 5:45. ערבית ליל שבת בשעה 6:45. שחרית עמידה בשעה 9, מוסף בשעה 10. עמידה של מנחה של שבת בשעה 5. ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון לאחר מיד המבדיל בין קודש לחול. לדוד ברוך השם צורי בשעה 6:30. בעזרת השם בתחילת שעה הבאה נחזור שוב על הזמנים בזריזות. תכננו שבוע שעבר להתחיל בהלכות תפילה, כפי שהודעתי שבועיים לפני כן, אבל זכינו שהיה פה מורנו ורבנו, מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, משה צדקה, שליטה, שהגיע פה לאולפן לאחר שביקשנו, בא במסר דברי חיזוק, הדים רבים קיבלנו, זכינו לשמוע דברות קודשו, כפי שהרב הדגיש גם את נושא משנה הזהירות, שזה הניסיון האחרון, והרב הדגיש, כפי שאתם מרגישים ויודעים ומוחש הדבר, שהגאולה ממש ממש בפתח, ועדיין הניסיון הלא פשוט הזה שעליו הרב דיבר במשך כחצי שעה, ואין ספק שהדברים עשו את שלהם. אנחנו בעזרת השם מהשבוע נתחיל הלכות תפילה. הלכות תפילה, רבותיי, אתן הקדמה. על תפילה אמרו רבותינו, אלו דברים העומדים ברומו של עולם. צריך לדעת שהתפילה זה הדבר שמקשר את האדם לבורא יתברך, ובלי תפילה שום דבר לא יכול להיות. גם אדם ילמד תורה כל הזמן, חייב לבקש ממי שהחוכמה שלו, בכל התחומים, ברוחניות וגשמיות. תפילה יש לה כוח שאין למעלה ממנו. יש כאלו יגידו, התפללנו וביקשנו ולא נעננו. יש דברים שצריכים עוד יותר תפילות, עוד יותר כמות תפילות, יותר עומק, עומקה דליבה, יותר מעומק הלב. וכן על זה הדרך. גם בתפילה שתקנו לנו רבותינו, יש רבותיי הרבה הלכות. הרבה הלכות. וזה דבר שפחות פחות נוגעים בו. בעזרת השם יתברך, בלי נדר, נתן לעצמי שתקופה ארוכה אנחנו נעסוק בזה. ארוכה. כי הלכות תפילה הם הרבה הרבה פרטים, הרבה נקודות שאנחנו נוגעים. אנחנו נתחיל בעזרת השם יתברך, לפי סדר, בעיקר בתפילה אני אגע. לא שאר הדברים כמו הלכות נטילת ידיים ואשר יצר, זה. הוא ניגע גם פרק אחד שזה חלק מהתפילה בבוקר, אז איך לכוון אשר יצר, מה מכוונים, גם זה ניגע בעזרת השם. אבל נתחיל היום נושא מרכזי ובסיסי שהוא ילווה אותנו לאורך כל הדרך בהלכות תפילה, בין לאנשים בין לנשים. זה שולחן ערוך בסימן ה' עוסק בכוונה שהאדם צריך לכוון כשהוא מברך. מה צריך לכוון? יש כאילו, אולי ישכחו, אז תיקחו דוד ולרשום את הדברים. כדאי. כשאדם קושם, כותב, חוזר על זה, הדברים נתפסים ונחקקים. דבר ראשון, כותב מרן, יכוון בברכות פירוש המילות. פירוש המילה. כותב הלבוש, שלא יהיה כעוף המצפצף, שאינו מבין מה מצפצף. הוא אומר, ברוך אתה שם, מה אמרת? לא יודע. כל אדם, עשרות שנים מתפלל מילים מסוימות, הוא לא יודע בכלל מה פירוש המילים. אז מה? איפה הלב? איך יפי לב אם הוא לא מבין מה הפירוש? מה הוא יחשוב? מחשבה תעורר את הלב. מה מכוונים רבותיי שמזכירים שם השם? נשים לב. יש לנו שני שמות בברכה. פעמים ברוך אתה אדנות אדו, מה שאנחנו ממשיכים, אתם מבינים, יש איך זה כתוב. יש פעם אנחנו נפגוש את שם השם בשם שהוא כתוב יוד, אות יוד ואות ה' ואות ו' ואות ה'. זה אסור לומר את השם הזה. אפילו לומר את האותיות, בלי לעשות הפסקה ביניהם, אנחנו נגיע גם לזה בעזרת השם. כל ההוגה שם השם באותיותיו, אומר רק את האותיות. אומר, יוד, וגם הוא אומר, היי, ואומר, ו' ואומר, כאילו, בלי ה' ואומר, אומר רק את האותיות, לא אמר מילה. אין לו חלק לעולם הבא. תראו מה זה חומרה של הזכרת שם השם יתברך, שתברך שמו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בסידור, כתוב לנו יוד כ וו כ, האותיות האלו. פה אנחנו צריכים לכוון שני דברים. דבר ראשון, הרי אנחנו לא קוראים את זה ככה, קוראים את זה אדנות. אנחנו קוראים את זה בשם אדו וכמובן נאי. אז כשאנחנו מכוונים קודם כל את קריאתו. קריאתו, אדנות פירושו, אדון הכל. כשאתם רואים אדנות, אדון הכל. זהו. עכשיו פה גם כתוב י' כ' ו' כ'. אז יש פה קריאתו וכתיבתו. אז אומר מרן, בקריאתו אמרנו אדנות, מכוון אדון הכל, ואיך שהוא כתוב מכוון י' כ' ו' כ'. מה מכוון? היה, הווה ויהיה. לדוגמה, אני עכשיו אסתכל, אני אראה מילה, כתוב לי רק אדו. אדנות, לא י' כ' ו' כ'. רק זה, תכוון רק אדון הכל. זהו. מה שאתה רואה י' כ' ו' כ', אז יש פה גם את הכתיבה, לכוון איך הוא כתוב. וגם את קריאתו. אז נכוון, אדון הכל היה הווה ויהיה. מה הסדר? כמו שאמרתי, קודם כל אדון הכל, לאחר מכן היה הווה ויהיה. יש במקובלים שמחלקים בין היום ללילה, מה יגיד קודם, אבל הלכה למעשה המנהג, בין ביום, בין בלילה, בכוונה המתחיל אדון הכל, היה, הווה ויהיה. קודשה ברוך הוא היה, כעת וגם יהיה, נצח נצחים. אלוהים, אלוהינו, מה מכוון? תקיף הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. אלוקים זה דין, תקיפות. זה הכוונה בגבי שם השם. עכשיו, למה מברכים בכלל? כשבחוץ צריך את הברכה שלנו. הוא לא צריך. כותב ברוך השולחן, אדם צריך לדעת, השפע מהקדוש ברוך הוא, זה אור החוזר. תנו עוז לאלוקים. שאתה מברך, מברך, אז אתה יוצר פה אור מסוים שהוא חוזר אליך. אז השפע יכול להגיע אלינו, על ידי הברכה. גם כמו ברכה, צריך להבין בכל, הכל מעורר את הכוונה, ככותב כזה שולחן ערוך. עכשיו, יש אחד, נגיד, תשמע, אני קשה לי, לא הולך, לאט לאט אני אשתדל. קשה לו לכוון בכל שם השם את הכוונות שאני אמרתי. אז פה, יש לסמוך על שיטת הגרא, שהוא נוקט, צריך לכוון רק אדון הכל. זהו. ברוך אתה, אדור, אדון הכל, זהו, הלאה. אלוקים מכל. אבל גם אדם שבהתחלה עצה טובה, קשה לו, לאט לאט, בסוף שמתרגלים, זה כבר רץ אוטומט. יותר קל. אדון הכל יספיק, אבל חוץ מפסוק ראשון של קריאת שמה. שמה צריך לכוון את כל מה שאני אמרתי. כל הכוונה. עכשיו, איך, מתי מכוונים את זה? האם לפני שאתה אומר את שם השם? האם לאחר שאתה אומר שם השם? איך עושים את זה? יש רבנו בחיה, ויקרא חב ד' פסוק י', צריך לכוון לפני שהוא אומר את שם השם. אבל, כותב בשו"ת מנחת שלמה, ככה מדייק ברש"י, דבר רבנו יונה גם, בעת שהוא אומר את שם השם, מכוון. טוב לכוון לפני, שלבוא לשבש את הטבע. אבל ככה גם העולם נוהג וככה מנהג, שמזכירים שם השם, תוך כדי, ברוך אתה השם, תוך כדי הוא מכוון. יכול שהוא גמר את המילה, ואתה ממשיך לכוון, זה בסדר. ככה, זה הזמן שאדם מכוון בהזכרת השם. אלוהים, למה נקרא בלשון רבים? כותב עטרת זקנים, זה להראות שהוא המולך על כל הכוחות והאלילים שבעולם. לכן נקרא בלשון רבים. שתדע, זה אלוה של כל האלוהות שבעולם, של כל מי שחושב שיש לו משהו, כל הכוחות, גם כוחות טומאה והכל, קודשה ברוך הוא מולך על הכל. ברוך הוא ברוך שמו, ברוך הוא וברוך שמו. על פי הסוד, כותב פרי עץ חיים, יכוון מאותיות י' כ' ו' כ'. י' ברוך, ה' אות ה' זה הוא, וברוך זה האות השלישית, שמו זה על פי הסוד, אבל על פי הפשט, מביא כף החיים. הכוונה, ברוך הוא ברוך שמו, שקודשה ברוך הוא ברוך מעצמו, ולא צריך לברכה שלנו. שלא יחשוב אדם, אני מברך את השם, לא, לא צריך אותך בכלל. ברוך הוא ברוך שמו, הוא ברוך מעצמו, לא צריך שברך. אנחנו מברכים, כמו שאמרנו, בשביל המטרה שאמרנו. ברוך אתה, מה זה אתה? מקור הברכות זה אתה. כל מה שיש ברכות בעולם, הכל המקור עובר דרך קודשה ברוך הוא. אז זה ברוך אתה, השם אמרנו, אלוקנו אמרנו, מלך העולם, מלך הכולם כולו, וממשיך את פשט המילים. עכשיו, שעונים אמן, זה גם משהו בסיסי פה, שקשור לכל הלכות הברכות והתפילה, שגם זה צריכים לשים לב. אמן, מה מכוונים שאומרים אמן? אני אגיד גם את הפשט וגם את הסוד. על פי הפשט, יש לנו שלושה סוגי אמנים, רבותיי. יש אמן שהכוונה שלה אמת. אמת. ויש אמן, היא רצון. הלוואי וזה יהיה. ויש אמן שהכוונה שלה גם אמת וגם היא רצון. שיר צירי בבן איש חי פרשת תרומה סעיף י' ועוד. תן דוגמה. ברוך אתה השם במגן אבות, מגן אברהם, שמחיי המתים. פה אומר הבן איש חי, האמן הזה גם אמת וגם יהי רצון. אמת קודשה ברכו, כל מה שכתוב בברכה, מחיי המתים, ויהי רצון שחיי את המתים כבר. עכשיו תשימו לב כמה צריך לשים לב לזה. לדוגמה, יש ברכת השבח. דוגמה, ברוך אתה השם, כי הוא מלך העולם, בורא פרי הארץ, פוקח עברים, אתה משבח את הבורא יתברך. אם העונה אמן יכוון, יהי רצון, אז זה כמו כופר. כותב זכור לאברהם, זה כופר זה. למה? אנחנו משבחים את השם, ברוך אתה השם, לא כי הוא מלך העולם, אתה בורא פרי הארץ. בא זה עונה אמן, אמן, הלוואי, מה זה הלוואי? השם ישמור אתה, השם לא בורא פרי הארץ. זה ככופר. ואם הפוך, בואו תקחו דוגמה, למה צריך לחשוב על זה בכלל? בואו נגיד, יש לו פה בקשה. בקשה. הוא מבקש, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, וכו'. נגיד. אנא ממך, השם תן לי כך וכך. בא זה עונה אמן, מה אומר לו? אמת. אומר הרב, זה כסיל ביבלתו. זה מבקש רפואה, וזה אומר לו, אמת. מה אמת? הלוואי וירפא אותך. זה אמן. אז רואים, זה על פי הפשט. שימו לב, גם פה צריך להתרגל ולחשוב על זה. בברכה מה? לפעמים הברכה היא בנויה גם משבח וגם מבקשה. אז האמן יהיה גם אמת וגם יהיה רצון. על פי הסוד, אני לא אומר שנעשה את זה. לפחות שנדע מה מכוונים. כך מביא שאר הכוונות בדרושי החזרה. דרושי גם הפרי עץ חיים. כפרים גם מביא את זה. בסימני סיף קטן י' ג' יש, תראו מה מובלע במילה אמן, על פי הסוד. על ברכות ותפילה. מה הוא מכוון? יש לנו שם הוויה. הוויה, זה י' כ' ו' כ', זה 26. ועדנות, א' ד' נ' י', כמה זה? 65. ועוד 26, כמה זה? 91. אמן, יש, כשאתה אומר אמן, אתה מכוון, יש בו גם שם הוויה וגם שם עדנות. כך כותב שאר הכוונות. אבל אנחנו מדברים בפשט, לפחות שנדע את זה, ידיעת התורה. אבל לפי הפשט, כמו שאמרנו, כוונה פשוטה. זה לשים לב לזה. עוד דבר חשוב. עוסקים פה בשם השם, בברכות. יש פעמים אנחנו נפגוש, פתאום, שם חול. אתה תקרא, אומר אדוני, אבל הכוונה לשם חול. מה זה? אדון שלי. מתי אני אדע שזה שם קודש? מתי אדע שזה שם חול? אז רבנו בחיה, בראשית י"ח פסוק ג', אומר כלל, כדי שנדע אותו רבותיי, שאתה רואה עם פתח תחת הנון, אדוני, שהנון עם פתח, זה שם חול. אבל אם הוא בקמץ, תחת הנון, אצל אחינו אשכנזים זה יותר ברור. אצלהם ההבדל הוא, גם התימנים, הבדל חד וברור בין קמץ לפתח. זה נוי וזה נאי. אומר בקמץ, זה שם קודש. ולמה זה ככה? אומר רבנו בחיה, קמץ מראה על דבר שעומד מעצמו. לא נסמך באחר. מה זה קמץ? רגל אחת באמצע, וזה עומד. זאת אומרת, רק קודשה ברוך הוא לא צריך לסמך לאף אחד. זה קודש. אבל פתח, כל כולו נשמח, שטוח כולו. מחזיקים אותו. זה חול. אדון שהוא חול, הוא לא מעצמו. מי שמחזיק אותו. שיהיה מי שיהיה בעולם. בלי קודשה ברוך הוא, כלום הוא. לכן, שאתם רואים, בפתח, זה שם חול. בקמץ, שם קודש. מרן השולחן ערוך, סימן ד' סעיף י' ז' מביא שיש לרחוץ את הפה בבוקר. למה? כי יזכיר שם השם בקדושה וטהרה. אני לא מדבר על תעניות. רגיל. אתה מוציא מהפה שלך שם קודש, שם השם, צריך שהפה שלך יהיה נקי. עד כדי כך. עכשיו, הרבה פותחים את הסידורים, ורואים שם גילוי דעת. אומר, נכון מה שאמרת, אנחנו עשינו כביש עוקף. מה זה? בבוקר קוראים. הרי אני מגלה דעתי, שכל שם השם שאני אומר, יהיו על פי הכוונה כך וכך. האם זה טוב או לא טוב? קודם כל רבותיי צריך לדעת שזה לא פשוט. הכי טוב, כמו שאמרנו, לכוון. זה הכי טוב. יש טוענים שאין דבר כזה. מה פתאום? אתה אומר שם השם ולא מכוון, מה זה עזור גילוי דעת? אני אומר, מהיום מה שאני אגיד יהיה ככה, מה זה ככה? צריך לכוון. אומר, זה יחשב לך מקסימום התנאי יעשה, שאם שכחת, זה יחשב כאונס. כך כותב, אז נדברו בחלק, בעצם על עין תת. אחרים מביאים, צריך לפרט את סדר הכוונה, כמו שכתוב בסידורים, קרמי תפילה לדוד, יש בהנהגות ספר אפיקי ים, כולם מצטטים אותו, שאומר שזה מועיל. יש טוענים שבשם הראשון נוודאי יכוון את כל שצריך, ויאמר, כמו מה שכיוונתי עכשיו, יועיל כל היום. הלכה למעשה, מי שקשה לו, או לא מצליח, הוא יודע שהוא שוכח, יגיד את הגילוי דעת, וזה בסדר גמור. אבל לכתחילה, אדם צריך לדעת, לכוון כמו שאמרנו. עוד דבר, צריך לומר את השמות מילה במילה. כותב, כתבים כמה מרבותינו, יש להדגיש את האות יוד, נאי, שלא יבלע ולא יורגש באמירת השם, שלא יקרה מקרה חלילה, שזה לא יורגש. לכן צריך לשים לב לדבר הזה. עוד דבר חשוב, כותב הנודע ביהודה, סימן ב', שם השם צריך לומר אותו מלרע, לא מלעל. מה הכוונה? אמונאי. לא, אמונאי. יש בנודע ביהודה מביא שמלוטו ישם בסימן ב', אומר, ואם האדם תופס במחלוקת והוא מתעקש לומר את שם השם מלעל, אומר הרב, הרי הוא מלרע. אבל זה דבר פשוט שכל הפוסקים הביאו, ספרדים ואשכנזים, שם השם צריך לומר אותו מלרע, לא מלעל. זה גם כן נקודה חשובה. עכשיו, יש לנו כמה דקות, אני חושב שכדאי שניגע גם בפרט החשוב הזה. כשאנחנו רוצים לומר שם השם במילוי האותיות, מה הכוונה? להגיד את האותיות של שם השם. יוצא לנו פה ושם. פתח אליהו, או להגיד למישהו את האותיות, וכן על זה הדרך, כמו שאמרנו לפני כן. כל ההוגה שם השם באותיותיו, אלו חלק לעולם הבא. זה ביות כבב כרבותיי. באדנות, לומר א' ד' נ' י' אין בזה בעיה. עכשיו, איך כן אפשר לומר את האות י' ה' וזה, אמרנו שזה בעיה להגיד אותם. אז רבנו ארי, כך הוא נע, ככה כולם הביאו את רבנו ארי, שהוא היה מכניס מילה בין אות לאות. היה אומר ככה, י' אי, ה' אי, ו' אי, או אי, לא משנה. כי, וכן לזה, ככה. למה? שיהיה הפסק ביניהם. שיהיה הפסק. המנהג הוא לומר י' כ' ו' כ'. כשאתה אומר כ', לא משנה אם זה קוף או כף, כותב ביבי העומר, חלק ת' סימן י' ב', אותו דבר שניהם, חתם סופר יזכיר את זה בקוף, עוד יוסף חיים בן יוסף חיים בכף, זה לא משנה, העיקר ששינית. יש מי שרצה לומר שזה לא דרך כבוד לומר את זה, אבל הלכה למעשה וככה מנהג שאומרים בצורה הזו. יש אחד רוצה לומר אות יוד ו שימו לב היי ו שימו לב וו אומר ו הו הזה לא יועיל לא יועיל לכן יש שיר מישהו שמעתי אמר שמישהו שר יוד והי ולא טוב הוו הזה וו החיבור זה לא מילה שהוא מכניס עושה פה הפסק לכן לא לעשות את זה ככה אתה רוצה תכניס מילה באמצע יוד ואות וו ואות היי ואות וו ואות ולומר יוד ו ולומר והי ולומר וו ולומר והי זה לא טוב לערר שם השם ככתיבתו אם הוא לא אומר בפן בזה בעיה אין בזה בעיה עכשיו באיזה שם השם צריך לכוון האם רק שם השם של הברכות או כל שם השם שאנחנו פוגשים הלבוש כותב בברכות ובתפילות ככה כותב הבן איש חי גם כן הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך אפילו דן לגבי תרגום אונקלוס פשט מרן כמו שקראתי לכם את מרן בתחילה זה רק בברכות וכך מדי גם כן בשוט אור לציון והלכה למעשה וכך נהוג עלמה פשט מרן שמקפידים אך ורק בברכות ברכות של התפילה זה גם ברכות אבל לא בפסוקי דזמרה לא, וגם בתוך הברכות רבותיי רק בברכה פתיחה וחתימה זהו כל שם השם שנמצא בתוך הברכה לא, לא צריך לכוון את כל מה שאמרנו את כל הכוונות שאמרנו אין צורך רק פתיחה וחתימה כן אני אנחנו פה נעצור ברוך השם הספקנו טוב זה לגבי הפתיחה הזו, רבותיי, כדאי לרשום את הדברים, לחזור עליהם, זה דבר חשוב ביותר, כי אנחנו צריכים לדעת את זה, כשממשיכים הלאה בעזרת השם, שיהיה לתועלת. לפני שנצא להפסקה, נודיע בעזרת השם השבוע, מהשבוע, תתחיל סדרת שיעורים בהלכה, בעיר רחובות, רחובות, בימי שלישי לתושבי רחובות והאזור בשעה 9:15 בבית הכנסת דרכי אמונה רחוב לחי 36 בעזרת השם סדרה של שיעורים בהלכה נתחיל בממונות דברים אקטואליים ונעבור לעוד ועוד נושאים יום רביעי הקרוב הבא לנו לטובה לתושבי אשקלון יש שיחת מוסר ושיעור ברחוב הצנחנים 25 בשעה 6 בערב. עד כאן זה ההודעה לגבי השיעורים השבוע. מי שרוצה להזמין שיעורים בחווי הארץ יכול להתקשר לאלחנן 0556 ברח לי המספר מכילה 0556-797-353 כן 0556 797-353 כן, אנחנו בעזרת השם נצא להפסקה מיד לאחר מכן נשוב למאזינים הנכבדים בבקשה
אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה
שבנו מהפסקה ניגש למאזין. שלום וערב טוב.
שלום כבוד הרב, ערב טוב.
שלום עליכם.
רציתי לשאול מעשה שקרה איתי. היינו באבות ובנים בשבת, בילד, ועושים שם הגרלות על כל מיני טרופים. השאלה שלי, האם יש בזה בעיה של מתנה בשבת? ו... זה השאלה העיקרית, וכמו כן, אם מותר להגריד דברים של מוקצה, וכל מיני פרטים שמביאים לילדים. תודה.
שאלה מעשית בכל הקהילות, בתי כנסיות עושים בשבת, פעילות לילדים, תהילים, ויש הגרלות ויש פרסים. שואל המאזין הנכבד, האם זה מותר? לפני מה שכבודו שואל לגבי מתנה בשבת, יש פה שאלה של הגרלה בשבת. מתנה זה עוד סוגיה. מתנה בשבת, מותר לתת בשבת מתנה, כשהיא לצורך השבת, או לצורך מצווה, או היא מקנה אותה למקבל לפני השבת, שפה זה לא שייך. אבל הגרלה עצמה, מה אנחנו עושים? אז אני אגיד לכם, בני ברק? לא, תקלה. אז סליחה. ככה, יש, אני אתמצא את הדברים בעזרת השם יתברך, שיצא כיבו שבת חלק ג' בקרוב, שם הדברים עם מקורות וראיות, אבל אני אתמצא את הדברים. הגרלה שזה לצורך מצווה. מה הדוגמה שהפוסקים הביאו? לדוגמה, מי יעלה לתורה? עושים הגרלה. כתוב הפוסקים, מותר לעשות כדבר הזה. פה הגרלה על דבר מצווה. נשים לב. מה שכתוב באחרונים, מגרילים דבר מצווה. מי יאמר קדיש? יש מקרים מסוימים שמגיעים למצב שעושים גורל בין אנשים. אצל אשכנזים יש מושג של חיוב, קבל להיות חזן וכו'. יש סדר. על מי אבל, כמה זמן, אם זה אבא, אמא. יש המון המון פרטים בזה. אבל יש פעמים שמגיע, שתיים נמצאים, שתיים באותו מעמד. עושים הגרלה. אז הגרלה, או כמו שאמרתי, מי יעלה לתורה. שם הגרלה בדבר מצווה. דבר מצווה, כתוב שמותר. פה, לכאורה, המטרה היא לדבר מצווה. אני לא עושה הגרלה בדבר מצווה. עושים הגרלה על איזה פרס. אז ככה. למעשה, הדרך הטובה ביותר, זה פתרון ששנים אנחנו עושים אותו גם אצלנו באוהל רחל, וגם עוד שנים בירושלים, וזה פתרון, למדתי את זה לפני המון המון שנים, תמיד חכם מארצות הברית שכתב את הרעיון הזה, ונהניתי מזה. אנחנו עושים הגרלה לילדים, הגרלה לא על פרס, הגרלה על שאלה בפרשת השבוע, או ביהדות, או בהלכה. עושים הגרלה בין כל הילדים. מי שיזכה, הוא יזכה שישאלו אותו שאלה בהלכה. שאלה בפרשת שבוע. שאלה בנושא תורני. אז זה דבר מצווה. מבחן תורני. והיה ואני נכון, יקבל את הפרס. וכמובן, השואל חכם, שואל שאלה קלה, גם לפי מי הילד, מה הרמה שלו. פותרים את הבעיה. אבל, זה לא יכול תמיד לעבוד. לפעמים יש פה... כמויות של זוכים, מה תעשה כל אחד שאלה לא תגמור, אז אתה רוצה לעשות פתקים ולגמור את הסיפור. אז יש מכלים לעשות את הגרלה על ידי הגרלה בעל פה, לא על ידי כרטיסים. כמה מי שמעת שבת כלחתה, פרק תזיין סיף ממחת. לכן במקרה כזה זה גם כן אי אפשר להקל, אבל אני אומר הטוב ביותר זה הרעיון שאנחנו אמרנו. אבל גם אם לא, יש כאלו רוצים לומר שזה גם נקרא דבר מצווה. לא צריך שיהיה על המצווה עצמה. מה המטרה? לצורך לקרב אותם לתהילים. אז על זה סמכו העולם שהם עושים את ההגרלות. עכשיו, לגבי הפרסים, פרס מוקצה, אסור לתת אותו. ולא נוכל לבוא ולעשות טכניקות. בוא, תיקח את זה, תשתמש לצורך גופו, כדי שמחתו לאיסור. לא פשוט, ועד רבה. צריך ללמד את הילדים שיש הלכות מוקצה. אז השבת אנחנו עושים הגרלה לדוגמה על אוטו על שלט, ותדעו הילדים, גם שזה מוקצה, מי שיזכה יבוא מוצאי השבת, ניתן לו את זה. לכן, זה ההוראה, גם אם יש דברים שאפשר לעשות כל מיני קונצים, לא כדאי. לא כדאי. בפרט מבחינה חינוכית, וגם התקלות שנגרמות מכך, וזה הדרך הטובה ביותר. זה ממש בקצרה, בתמצית העניין. שיהיה לכם...
תודה רבה.
יישר כוח, תודה לכם.
קורא את הנשא לחורשי, תודה.
לכן למור, תודה רבה. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום עליכם, כבוד הרב. ערב טוב.
שלום עליכם.
רציתי בבקשה לדעת את דעת הרב לגבי תרומת כליה. מה הרב חושב על זה?
עוד פעם, מחילה?
לתרום כליה.
כן, כן, מובן. שאלה חשובה ביותר. לפעמים האדם נפתח ליבו, רוצה להציל מישהו שזקוק לכליה. האם מותר לאדם לחבול בעצמו כדי להציל מישהו אחר? הוא מוציא מהגוף שלו עבר, מוציא כליה. כדי שלא יובן מפה לשאר דברים, אני מדגיש, אנחנו מדברים אך ורק כרגע על תרומת כליה. לחתום על כל מיני אגודות לתרומת איברים, זה דיברנו בעבר, ויש לי כמה עדויות מכלי ראשון, שמרן הרב עובדיה מתנגד לזה נחרצות. כל מיני נימוקים שהבאנו בפוסקים, אבל בוא נדבר עכשיו על תרומת כליה, זה נקודה ששונה משאר הדברים, כפי שאני אפרט. דעתו של בעל הציץ אליעזר, בכמה מקומות, משירי וחלק י' סימן חפי, שם פרק חף ג', הוא דן לגבי מי שתרם כליה. עשו לו ניתוח, תרם כליה. האם יברך הגומל כשיתרפא? כותב הרב ציץ אליעזר, שם, כמו שאמרתי לכם, אומר כיוון שבחלק ת' סימן ממה, הוא נקט לשיטתו, אסור לאדם לתרום כליה. כך הוא נקט. זה מכניס עצמו למקום סכנה. אחד שהכניס עצמו למקום סכנה, לא מברך הגומל. היה אסור לו להכניס עצמו לסכנה. לדעתו, גם מי שתרם, והיה מושפז, וישב בבית חולים, וקם, לא מברך הגומל. עשית לא טוב. ככה לשיטתו. אבל, דעתו של מרן הרב עובדיה, ועוד פוסקים רבים, מביא את זה ב... חזון עובדיה ברכות עמוד שיני הנחת, וגם יביע אומר חלק ת' חושן משפט סימן י' ב' עוד י', כותב הרב, לפי הרופאים המומחים, הסיכון של תרומת כליה, סיכון לחלילה לתקלות, קטן מאוד, ולמעלה מ-90% יוצאים מהניתוח בריאים ושלמים. אומר הרב, שתת הרדבז בחלק ב' סימן רשות ח', שמי שיכול להציל חברו מסכנה ולא הציל, עובר לא תמוד אדם רעך, אפילו אם יש קצת סכנה בדבר. לכן כותב הרב גם בחווה דעת חלק ג' סימן פי ד', מצווה גדולה יש בזה. ולכן, לא רק שמצווה לתרום, אם תרם וקם ממיטת חוליו בריא, יברך הגומל. שואל מרן הרב עובדיה, הרי מרן החידה כותב, מי שמסר עצמו לכבשן האש לקדש את השם, וניצל, לא מברך הגומל. אז מה ההבדל בין פה לפה? גם פה סיכן את עצמו. אומר, שם זה מעשה ניסים, נכנס לאש ויצא חי, מעשה ניסים לא מברכים. אבל פה אדם שתרם כליה זה לא מעשה ניסים. כמה שזה לא מעשה ניסים, שיקום ממיטת חוליו, יברך הגומל. לכן הלכה למעשה, בוודאי יש מצווה גדולה לאדם שתורם כליה, להציל בן אדם שהוא בסכנה, וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. ישר כוח לכבודו.
תודה רבה. שלכם
שבת שלום ובשורות טובות.
אמן.
כן. כן. מאזין איתנו על הקו?
הלו.
שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב לכבוד הרב. קודם כל תודה רבה על כל התוכנית ועל כל המשך.
תודה לכם.
אני כל הזמן שומע את הרב וממש נהנה מהכל.
תודה רבה.
אני רציתי לדעת לגבי מיני בר של מעדן. זה נקרא מיני בר עדן דיגיטל. האם מותר להשתמש בו בשבת? איך שהבנתי נראה לי שזה של איך שזה צומת.
יפה. אז כבודו ישיר את השאלה שבוע שעבר. אני לא מכיר את כל המכשירים, אבל אני בודק. אז הרמתי טלפון באמת לרב הגאון, רב פרל, ראש מכון צומת, ושאלתי אותו על המיני בר הזה, מעדן דיגיטל. הוא הביא לי גם את הדגם, אני לא טועה, מה שזוכר בה, לא רשמתי לי את זה פה. דגם נראה לי 19-10, משהו כזה, 10-19, אולי לא משנה. מה קורה לגבי שבת? אז רבותיי, מי שמחזיק כזה שידע. לגבי חמים, אין שם חמים בשבת. אין להם יותר לזה. הקשרות של הצומת זה רק לגבי הקרים. והקרים, מה הם עשו? מה שאמרנו שבוע שעבר, חוזר על אותו דבר. הם עושים המשכת מצב קיים. מה הכוונה? כשאתה תוציא מים, לא אתה תגרום להפעלת המתחס ומערכת הקירור של המים קרים. לא. כל פרק זמן, המתחס והמנוע הקירור מתחיל לפעול. מתחיל לפעול. אם הוא מגלה, מזהה על ידי הטרמוסטט, שמיים כבר קרים מספיק, אז הוא יפסיק. הוא לא, אתה לא יפעלת אותו, הוא יפעל לבד. אבל אם הוא יגלה שהטמפרטורה של המים ירדה, אז הוא ימשיך לפעול, עד שיגיע לטמפרטורת המים הרצויה לפי מידת הקור שדרש האדם. זה נקרא המשכת מצב קיים. הרעיון הזה, תשאל אותי, אבל אני גרמתי, שוצאתי מים, שהוא יפעל, שימשיך לפעול. זה הכולה שמכון צומת מקלים. במשמרת השבת לא מסכימים עם המשכת מצב קיים. יש סוגי קשרות, אמרנו זה שבוע שעבר. אבל מכון צומת, והלכה למעשה מי ששואל אותי, ודאי שיכול להשתמש במים קרים. יכול. אבל צריך לדעת, זה רק לקרים, וגם כן עוד דבר. לשים לב, הברז הוא ברז מכני. דיינו, אתה לוחץ בברז, ומים יוצאים, לא משנה אם יש חשמל או אין חשמל. זה לא ברז חשמלי, דיינו, מגע, טאץ' וכדומה. זה אין מה לדבר, לא היה ולא יהיה שום יותר. זה בתמצית הדבר. לכן, יש להם קשרות לדבר הזה, כמו שאמרנו, וזה הרעיון של הקשרות שלהם. יישר כוח לכבודו.
זה רק נטו למים קרים, לא למים חמים.
לא, לא, המפורש אמר לי הרב פרל, אין קשרות לחמים שם. תוציא מים, יקלסו מים קרים והתבשלו, זה אסור. יש הרבה מתקנים היום שלא נותנים חמים. אני לא מבין את האנשים האמת, בלי לדבר על שום חברה. הולכים, קונים מיני ברים שאין להם. כבר אתה קנית, שיהיה לך יפה לשבת, תהנה ממנו. למה לא? הוא מביא רק יום חול. למה? כבר קנית. היום יש היום כל מיני חברות, שבסדר, כל אחד והשיקול שלו, אבל היום ברוך השם, יש רעיונות טובים ואפשר ליהנות מהם לכבוד השבת. בסדר, כל אחד לפי הזה. הלכה אנחנו מדברים, כל אחד יעשה מה שנוח לו. יש לכם שבת שלום.
יישר כוח, תודה רבה על הכל.
ברוכים תהיו. כן, אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחריה בעזרת השם נשוב למאזינים המחכימים, וכמובן מיד לאחר הפסקה נשוב עליכם, בבקשה.
מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה. נודה שוב לצוות המסור הנפלא, ידידנו יורם יצחק וזנה, וכן שמחה בוני, חפץ השם באדם מצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המוניים לעוד לשידור ושאלות שלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, ויחזרו עליכם מההפקה. אתן בזריזות את זמני התפילות לימות החול ועמידות לשבת הקרובה בבית המדרש אוהל רחל בית הראלית. כך, יום ימות החול בעזרת השם, כל יום תפילת שחרית בשעה 6:15 קורבנות. מיום ראשון תפילת מנחה תהיה בעזרת השם בשעה 4:40, 25. ערבית ראשונה סמוך, לאחר מכן שיעור מאחד מאברכי ורבני בית המדרש. ערבית שנייה בשעה 10. השבת הקרובה עמידות, זמני העמידות, מנחה ערב שבת בשעה 5:45. ערבית ליל שבת 6:45. שחרית 9. מוסף 10, מנחה של שבת ב-5, עמידה. ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון, לאחר מילת המבדיל בין קודש לחול, בשעה 6:30. כדרכנו, הפינה שאנחנו מפרסמים את החיבורים הנפלאים שמוציאים לאור תלמידי חכמים, מנמלכי רבנן. אז השבוע במערכת יש לנו שלושה ספרים מיוחדים, כמו כל שבוע. אז מי שרוצה, ירשום, אני אתן גם את הספרים, את הטלפונים, שיתקשר למחברים, לרכוש את הספרים, גם תנו מהספרים, גם לעודד את המחברים, וגם מי שיש לו ספר, רוצה שנפרסם אותו ללא תמורה, יכול לשלוח שני עותקים אליי, לכתובת, אפשר בדואר, כתובת רחוב, על שם בנימין חוטה, רחוב קדושת לוי, 40/14, ביתר עילית, שני עותקים לשלוח, אני עובר עליהם מלמעלה, ונותן תקציר עם מספר טלפון, כפי בקשת המחבר. ספר הראשון, ספר מיוחד, הכתב והמכתב. הכתב והמכתב. חיבר אותו הרב הגאון עובדיה חן שליטה, מהעיר אשדוד. זה מחבר באחד העלונים, כבר שנים כותב מאמרים, מה התחום? הדרכה והסבר ומנחה באומנות הכתיבה. כתב המון מאמרים, ואחרי שנים, הנה הספר יוצא. הכל מסודר בספר, עם כל הלשונות, המליציות, הסברים, באמת עבודה מיוחדת. מי שכותב רוצה ללמוד לכתוב, זה הספר 052-765-4216. אני חוזר שוב, 052-765-4216. עוד ספר יצא, פרסמנו בעבר את החלקים הראשונים, ברוך השם, כבר חלק ג' יוצא. פלא דורש. חלק ג', חבר אותו הרב הגאון אילן גוזל, שליטה מהעיר אשדוד גם כן. ביור מקיף, מיוחד על הפלא יועץ, מנוקד, מורחב, עבודה נפלאה, ספר מפואר, הוצאת יפה נוף. הטלפון של ההוצאה זה 1599. 581-581, אני חוזר שוב, 1599, 581-581. עוד סט ספרים מיוחד הגיע למערכת, להתעדן באהבתך. חבר אותו הרב הגאון אהרון לוי שליטה מהעיר בני ברק, כמה כרכים מפוארים ועבים על פרשיות השבוע, חידושים נפלאים, טלפון, 052-717-9954. אני חוזר שוב, 052-717-9954. שאר הספרים שמגיעים, כל שבוע מפרסמים בערך 3 ספרים, אז אלו ששלחו, ימתינו שבוע הבא או שבועיים, וכן על זה הדרך, נפרסם את כל החיבורים בעזרת השם. עד כאן זה ההודעות כדרכנו בפינה של מחברי הספרים. אנחנו ניגש כעת למאזינים הנכבדים. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב וברוך.
קודם כל שאלה, יישר כוח על התוכנית, ושהאדם יזכה להגדיל תורה ולהדירה.
מהם וכן למוך.
השאלה שאני שואל היא קשורה, לפני כשבועיים שמעתי תמיכה מהרב לגבי שתיים מקרא ותרגום, והבנתי שמדי פעם שותים אפשר לשתות תוך כדי שקוראים. יש כאלה שנהגו כך. אז אני נזכרתי בנושא של קריאת שמע, קריאת שמע על המיטה. שניסיתי למצוא כל מיני מקומות ולראות באמת מה צריך לנהוג. מה אני מתכוון? נניח אם אתה יושב ולומד כל הלילה, אז ראיתי שמפסיקים לפני חצות וקוראים קריאת שמע, ואחרי זה ממשיכים בלימוד. עכשיו, אם אתה הולך לישון, האם אני צריך לחזור לקרוא קריאת שמע על המיטה? וגם האם מותר לי לשתות או לאכול?
יפה.
או נניח, אם אני קראתי קריאת שמע על המיטה, האם מותר לי לדבר עם רעייתי או עם אחד מהילדים? יש הבדל גם אם זה לפני חצות או אחר חצות.
יפה.
ראיתי שיש כאן הרבה מאוד גאות, ומה באמת כן. מה עושים?
כבודו באמת העלה פה שיעור שלם בנושא, אני אתמצאת מה שאפשר, כדרכנו, ככה כבודו במתק שפתיו, הקיף פה הרבה פרטים, אבל אני אתן מה שאפשר ככה לגוע במה שכבודו שאל. שאלות חשובות ביותר. מרן השולחן ערוך, בסימן רש למתי צעיף א' כותב כך. קורא על מיטתו פרשה ראשונה של שמה, ומברך המפיל חבלי שינה על עיניי וכו'. אומר הרמה, ויקרא קריאת שמה סמוך למיטתו, ואין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמה שעל מיטתו, אלא ישן מיד שנאמר, אמרו בלבבכם על משקפכם ודום וסלע. אמרו בלבבכם על משקפכם, על לבבך, אמרת קריאת שמה, דום ושקט, דום וסלע. זה שולחן ערוך ורמה קראנו. בא משנה ברורה, במקום, כותב, אם הוא תאב לשתות, צמא, למה שכבודו אלה, או לדבר איזה עניין נחוץ, יש לו דיבור, צריך לדבר משהו, שאלו אותו, צריך לענות דברים שהוא צריך, ונראה שמותח. אך יחזור ויקרא פרשת שמה. יחזור על פרשת שמה. יצא עוד סמוד המיטה, סמוך, דיברת, תחזור על שמה, ואז עם זה תישן. אכן אם כבר אמר ברכת המפיל, ייזהר בזה, כי יפסיק בין הברכה לשינה. אחרי שבירך ברכת המפיל, זה כבר ברכה, זה הפסק בין הברכה לשינה. כל עוד בקריאת שמה, רק אמר פרשת שמה, יחזור אליה עוד פעם, כך כותב משנה ברורה. בא מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה ברכות, עמוד תו קופי, אומר, גם לאחר ברכת המפיל, בדיבור נחוץ, צריך לדבר משהו, להרגיע ילד קטן, לברך על שתייה, אומר למה? אומר, הברכה היא על מנהגו של עולם. זה לא ברכה על משהו שאני מברך עליו שתגיד זה הפסק. זה תודה לבורית, ברכה על מנהגו של עולם. בעולם שנתן את השינה, את המתנה הזו, זה מנהגו של עולם. ואחר כך זו ויקרא קריאת שמה וישן. וככה גם כן דעתו של הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, מי שיר הליכות שלמה תפילה, עמוד קופיים, גם כן נקטו ככה. עכשיו, מה שכבודו הביא לגבי חצות, נכון, על פי הסוד, צריך לפני חצות, ככה נוהגים גם בליל שנה רבה לשבועות, יש כאילו הרבה לא מספיקים ביום, על פי הפשט זה לא חובה, בפשטות זה לא חובה, כי עד שמה שהולכים לישון. אבל העדה עשה את זה, והלך לישון אחר כך, אז כמו שאנחנו אומרים גם פה אותו דבר, לפני שילך לישון, יחזור על קריאת שמה. עכשיו, לדבר באמצע קריאת שמה, זה גם נקודה מעניינת. אם ברכת המפיל מנהגו של עולם, אז קריאת שמה זה קריאה, זה לא כתפילה שיש עליה ברכה. זה לא שאתה מברך על זה. וגם פשט השס, מי שרואה בגמרה, קורא קריאת שמה לפני ברכת המפיל. נוהגים על פי רבנו ארי, לברך המפיל קודם, מי שיראה שם את החזון עובדיה. אז לכאורה, גם בנחיצות, זה גם כן שונה, אבל זה בתמצית, יש עוד הרבה פרטים מה להאריך, אבל בעזרת השם, אנחנו משתדלים תמיד, שתי שאלות, נגענו גם יותר, אבל בעיקר מה שכבודו העלה, שגם מה שהוא, אמר קריאת שמה, אמר קריאת שמה, לפני חצות, אין קשר, כמובן הוא לא מברך, אומר קריאת שמה, שילך לישון, כמובן יחזור שוב על קריאת שמה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
ערב טוב, כן. אז שבוע שעבר אני קיבלתי ברוך השם תשובה שמנדיקה חשמלית שמניחים שם דברים של קטניות זה פועל אוטומטית, אז מיום חול שזה נכנס לשבוע זה מותר. עכשיו בעצם חשבתי, אנחנו משנת שמיטה עכשיו וגידולי מים אמנם, השאלה האם באמת כל שנת שמיטה אפשר לגדל את הנבקים האלה מהזרעים בבית, או שיש איזה בעיה?
כן. שאלה יסודית שכדאי לגוע בה, כל נושא של עבודה, אנחנו נרחיב את זה לגבי אפילו אדמה בעציצים, בשמיטה, בתוך הבית. ניגע בזה בעזרת השם שכך יהיה לנו את הכלל בדבר הזה, שיהיה הלכה למעשה, וניגע כמובן מהשורש. אדם יש לו עציצים בבית. האם מותר לעבוד בהם בשמיטה שהם בתוך הבית? תלמוד ירושלמי בפרק ראשון מעורלה, שם ספק. כתוב פעם אחת, שדך לא תזרע, שדך זה שדה, זה בחוץ. ופסוק אחר אומר, ושבתה הארץ שבת להשם. שבתה הארץ, הבית שלך זה גם ארץ. יש פה לכאורה, לפה או לפה, ספק. בספר פאת השולחן, שעליו כולם, סביבו כל הסוגיה מתחילה, הרב מישקלוב, סוף פרק א' שם כותב, כיוון ששביעית בזמן הזה מדרבנן, יש להקל עבודה בשביעית בתוך הבית. בא חזון איש, סימן חב בצב קטן א', אומרים זה מצד הספק, עושה חשבון שיש שם ספק דורייתא גם כן, שם ספק ספקה לחומרה, אומר למעשה, כמה שכבר הורה בעל פעת השולחן להקל, אז המקל בעציץ שאינו נקוב, יש לו עציץ בבית, בלי נקב למטה, יש לו על מי לסמוך, אין למחות בו. לבדוק אם נהגו ככה, לו ככה הוא כותב. חוד שני, רב ניסים קרליץ, על שביעית עמוד עין זין, כותב איפה הוא שמע מהחזון איש, שיש להקל רק בשעת הדחק בלבד. זה דעתו של החזון איש, חבן ציון אבא שאול, כדרכו הרבה פעמים הולך בקו, אותה קו חשיבה של החזון איש, אור לציון שביעית עמוד חף זין, גם כן הוא מחמיר, לגמרי הוא מחמיר, גם בעצית שלא נקוב, מכוח התחיות של החזון איש שם, על פעת השולחן. גם אותו סיפור לגבי חממות. למה? אומר חבן ציון, נכון שהחממה סגורה ומקורה, אבל זה מיוחד לכך, זה לא כמו בית שלא מיוחד לגדל בו. כך הוא נוקט. צד שני, דעתו של מרן רבי עובדיה. יש לו תשובה בבי העומר חלק ת' יורד יעסים על עמד א', שם מודן לגבי חממות. האם חממות עם מצע מנותק, שבעצם רצועת פלסטיק למטה, האם הניתוק הזה מתיר עבודה בשביעית? מביא שמה בבי העומר את דעתו של הגאון שלמה זמן אוהר ברשות מנחת שלמה חלק ג' סימן קוף נונחת עוד זין. כותב הרב, כיוון ששביעית בזמן הזה מדרבנן, בצירוף עצית שאינו נקוב, כותב להקל. כותב מרן הרב עובדיה, כך נראה העיקר לדינה להקל. שאלה, מה זה להקל? כמו רב שלמה זמן אוהר בך, רק בעציץ לא נקוב, או גם בעציץ נקוב, כי זה בתוך הבית. לא ברור, ביביע עומר שמה, האם מקל לגמרי, מכוח שבשביעית בזמן הזה דרבנן, כמו פעת השולחן, לכאורה. אבל יש חזון עובדיה בשמיטת כספים. עמוד קוף ממדלת, יש ספר חזון עובדיה דק, הוא לא עוסק על שמיטת כספים. אני קורא לכם את לשונו. סור לזרוע כל מיני זרעים, אפילו בעציץ. ומכל מקום מותר לזרוע בעציץ שאינו נקוב המונח בבית, ואפילו מכלי חרס. אתה רואה, כל, רק בעציץ שאינו נקוב. ילקוט יוסף, של הגאון הגדול רבי יצחק יוסף, על שביעית עמוד השעין ח', כותב, שאלתי את אבא, אמר לו, במקום צורך פרנסה, אפשר להקל לזרוע בחממות סגורות, כיוון בזמן הזה הסדר רבנן, אומר, אבל צירוף שתי דברים, גם שזה מקורה, וגם שזה גידול בתוך הבית, זה אמרנו שזה נקרא בית, וגם שזה עציץ שאינו נקוב. הוא בהמשך שם רוצה לומר, אם זה בקומה שנייה מעל מרצפות וכו', לקומה שנייה ומעלה, יש מה להקל גם צד אפילו בנקוב. יש צד שכך הוא מביא. אבל פשטות היביע עומר, כמו שאמרנו, כמו שכותב גם חזון עובדיה, סיף שהביאו שם לו מכתב ידו, כתב יד, כן, אבל הביא את זה בחזון עובדיה, זה יצא בחיי מרן. לדעתו, יהיה אפשר בתוך הבית בעציצים, גם החזון יש מקום צורך גדול, כמו שאמרנו, מקום שמי שמקל, יש לו מי לסמוך, בעציץ לא נקוב אפשר. עכשיו, במים, בתוך בית זה הרבה יותר קל, בפרט המערכת הזאת היא שוודאי לא מנוקבת, לכן הלכה למעשה, נראה שמותר הדבר בתוך הבית, ואין בזה חשש. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות.
כן.
ברוכים תהיו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
שלום עליכם.
הרב כתב בעלי בלכת בחלק ב' שהדרך בפסיעת הכת בשבת לפצוע בסכין. והשאלה מה יעשה מי שנמצא במקום שכל הסכינים מגבולים, מה אפשר לעשות? ועוד שאלה אם אפשר, הרב גם כתב גם בחלק ב' בעלי בדרית חטא שספרדים מעיקר הדין מותר להניח גבינה צהובה על פיתה ולשים על פלטה חשמלית. והרב כתב בביאורים כי זה עובר קשקים של 70-74 מעלות, ואם אני לא טועה שם שיש שיטות שבישול בשבת לעניין כל צורכות ו-80 מעלות או אפילו יותר, אז אפשר להסביר על זה.
יפה. שואל פה המאזין שתי שאלות ונשיב בעזרת השם. שאלה ראשונה, הבאתי באליבא דהלכתא בחלק שני סימן פי דלת, איך בשבת האדם עדיף שיבצע את הלחם, את הפת, האם ביד או בסכין? אז בקיבו שבת חלק א' עמוד תפפי הבאנו דעות לפה ולשם, דעות לפה ולשם. הבאתי צד שלכאורה התחדש על פי מה שלמדו בהלכות פסח, במי שקיבלנו את פסח חלק ב' עמוד נ' ב', שביחץ בליל הסדר חוצים את המצה ביד ולא בסכין. אחד הטעמים לא תניף עליהם ברזל, עוד טעם, כיוון שזה לחם רוני, דרכו של עני לבצוע ביד. וככה הביאו בטעם הזה אל הרב, פרי מגדים ביד של אברהם תפעין ג', מרן הרובדיה גם חזור מדי הפסח עמוד מ"ו, ככה הביאו. אז אמרנו אם זה דרכו של עני ולפרוס ביד, אז לכאורה זה סייעתה למה שיש כמה שנקטו של לבצוע בסכין. מה בשבת אתה עושה דרך עני? נכון, הנהגה. אבל ברור שאם הסכין שלך לא טבול או לא נקי, אתה עכשיו מתעכב וכדומה, כל הסיבות האלו, ודאי שאדם יעשה ביד ויגמור את הסיפור. יש כאילו מה שעושים, מתחילים עם הסכין, ולאחר מכן, כפעמים גם לא תמיד נוח עם הסכין. כל מקום לגופו. אבל, ברור שלא ישתמש בסכין שלא טבול, כדי הנהגה הזו, שגם יש צדדים לפה ולשם. עכשיו, השאלה הנוספת שכבודו שאל, שאלה יפה מאוד ויסודית גם כן. אני כתבתי בספר, שם בחלק ב' סימן קופי, שזכיתי לסיור של כמה וכמה שעות. זה היה בטרה, באזור נתיבות. היה רבי אלחנן אלמקיאס, רב המחלבה. והגעתי שם לסיור, הוא עשה לי סיור כמה שעות, סיור מקצועי, לראות מקרוב וללמוד על כל מיני מוצרים חלביים, שיש לזה השלכות הלכתיות. והגענו שם לנושא של גבינה צהובה. עכשיו כתבתי בספר לי בדלך את מי שיש לו בחלק שני, הסברתי את כל המסע, את כל המסלול, איך הגבינה צהובה נהיית גבינה צהובה, ואז שלאחר שראינו את הכל בפועל, את כל התהליך, זה ממש כמה אולמות של שלבים, אז המסקנה הייתה שספרדי שרוצה לקחת את הגבינה צהובה, לשים אותה על פלטה בשבת, אי אפשר לאסור את זה. זה דין של יבש, ואין בישול אחר בישול בדבר יבש, אף שזה יהפך לנוזלי, כמו אינפנדה, שנותחת שיסיפת את זין, כי זה גם עבר בישול. כמובן, זה לא אווירה של שבת להתחיל לשים גבינה צהובה, זה כבר השקפה, אני לא מסוגל לעשות דבר כזה, אני אומר את זה כל הזמן בשיעורים, אבל הלכתי, אנחנו צריכים לצמודים להלכה, זה ההלכה. זה לספרדים. אותו שגרנו שלום זמן אורבך, שזה דבר שלא נעשה מאליו מוצק, זה לא נקרא יבש. וממילא זה לך, ולך יש בו בישול אחר בישול. חוץ מזה שגם יש בעיה של מוליד, זה עוד סיפור. זה לגבי זה. עכשיו שואל המאזין הנכבד, שאני כתבתי שם, שבאמת הגבינה צהובה עוברת 70-74 מעלות, פיסטור. אז הוא שואל, אז זה לא היה צולדת בו לכל הדעות. זה, כל הדעות זה 80-82 מעלות. אז אנחנו מתירים מצד זה. אז אני אגיד את הכלל, שאלה מאוד חשובה שכבודו מעלה אותה. יש כמה וכמה דוגמאות. נכון, יש לנו בין 40-44 מעלות עד 80 זה בגדר ספק, שאנחנו מחמירים לגבי הצולדת בו, נכון. אבל פה להקל, אתה רוצה לסמוך, זה משהו אלא מאזין. יש, צריך לדעת, שגם ביד סולדת בו, הקובע הוא אם הדבר יתבשל או לא. יתבשל או לא. יש פעמים שאתה עושה יד סולדת בו, וזה לא מבושל. וגם פה ראינו, והרגשנו, ובדקנו, וטעמנו. לדוגמה אני אתן לכם. זכר צדיק לברכה, נמצא מתוך השנה שלו, רבה של העיר חצור, רב הגאון, רב דעי, זצ"ל, באחד ימי בין הזמנים, לפני כמה שנים, נסענו לצפון, נכנסנו לחצור, זרמתי לו טלפון, אני פה רוצה להיכנס, אני כבר פה בטיול, בוא ניכנס למפעל, לראות כמה דברים, לראות את צ'יפס, אדם קונה צ'יפס, רוצה לחמם בשבת, יש כל מיני אנשים שאומרים לציבור, כן, אפשר, זה מבושל, שועית ירוקה, כל מיני דברים, יש מפעל גדול, פרי גליל, כולם מכירים, באמת, הרב, כמה טלפונים, באמת, במקום, נכנסנו לסיור, אנחנו שם באמת גם הרבה זמן, כמה שעות, והגענו למחלקות, הסתובבנו ממש בשטח. אני זוכר, לקחנו את הצ'יפס, ממש לשך לגוע בו. מה זה הצולדת בו? אפשר לקבל קביעה. הלכתי לנושא של השועית ירוקה, גם עוברת בישול. קחתי, שמתי בכיס כמה חתיכות, אפשר לאכול את זה חם. אמרתי עוד חצי שעה, שעה, נצא מפה. נאכל איזה פינה ונאכל, נראה בדיוק, באמת, האם זה מה שאנשים אומרים. ריחה מה שהם עושים, הם אורזים את זה להקפאה, אתה קונה בקפואים בסופר, ושם אותו במחוות או בזה, ומחמם באוכל מטגן או במיקרוגל וכדומה. והשאלה שרבים, האם באמת הדבר הזה מבושל או לא? יש עוד מפעל באזור הדרום, ששם כמה פעמים ניסיתי, לא הלך להגיע לראות בעיניים, כי שם אמר לי, אחד מהאנשים שם, תבוא, תראה שכן, אני לא יכול להגיד לציבור בלי שאני בודק בעצמי. פה הייתי בפרי גליל ובדקתי. רבותיי, יד צולדת בהכל טוב ויפה. ממש אש. לא מבושל. מי שישים את זה בשבת עובר על בישול גמור. יש דברים שגם פחות, כמו פה, 70-74 מעלות במוצרי חלב, תעשה הרבה יותר, אתה יכול להרוס את החלב. יש מגבלה גם בחלב איך עושים. וממילא זה ודאי נחשב למבושל. אם זה מבושל, כי זה כבר הגיע ל... תועלת המרובה שלו, זהו, מבחינתם זה עבר בישול, כמו כל הפיסטורים, כל דבר שהוא יבש, נותנים לו משקל של דבר יבש שעבר בישול בפיסטור, כי הוא ראוי לאכילה, הוא נהיה ראוי גם כן מבחינת המכת חום שהוא קיבל, שאם זה נושא הריסת החיידקים שלו וכדומה, וממילא זה לשוט דין של מבושל. ואז יש פה נכנסנו לסוגיה של אין בישול אחר בישול בדבר יבש. יש עוד דוגמה, למשל מים בשיעור הצולדת בו, אבל לא התבשלו עדיין. זה גם כן שהפוסקים הביאו, כמו תורון שאני אמרתי לכם, אותם ירקות שבדקנו וראינו, גם בזה אסור להוציא מים מהכלי, כי הוא ממזרז את הבישול של השאר. זאת אומרת, הוא הגיע כבר לרתיחה, אתה רואה שהוא, אבל הם לא מבושלים. עוד מרק, תראו הוא רותח, אבל לא מבושל. אני אגיד פה, הגיע לצולדת בו. הקובע הוא שהוא ראוי. פה, הפעולה שהייתה בו, עשתה אותו ראוי, ונהיה מבושל. פעד שזה נעשה בהרתחה, וממילא, יש לזה דין של מבושל, ולכן נראה שאי אפשר לאסור את זה מבחינת, בישול אחר בישול, את הגבינה הצהובה. זה בתמצית העניין. יש הכוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום.
שבת שלום.
ישר כוח. אז אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום עליכם.
ערב טוב. זה המהדורה המרכזית, הרב. זה המהדורה, השיעור של הרב. לא סתם זה יצא. לא סתם זה יצא. הרב, רצינו הרב לשאול שאלה מכילה. שבוע ככה שלמדנו משנה ברורה, ראינו שכמה דברים משקחים את הלימוד. ושם מגיע שאחד שמסתכל בפני מת. אמרתי לעצמי, לכאורה אדם שיש יום כזה דבר, זיהוי מת. לא זכינו, לברור שלא נזכה גם. אז לכאורה אדם שמסתכל על המת בשביל הזיהוי. מה, אז הוא ישכח תלמוד גם שם? עדיף שאח אחר יעשה את זה, או מישהו אחר יעשה את זה? שבוע אחר, תודה רבה, שבת שלום.
לא הבנתי, מה זה לא זכיתם? מה התכוונת?
אני אומר, לא זכיתי לעשות זיהוי של מת, כאילו אני לא יודע איך
זה עובד. זה לא זכות.
זהו, אני אומר, זה לא נזכה גם.
תאריך ימים ולא תצטרך, לא ימות ולא שום דבר.
אמן,
זה רק את החיים בעזרת השם.
אמן, אמן.
אז ככה, היום מעניין פה היום. אז יש פה שאלה ככה, הגמרא מביאה באוריות, 10 דברים קשים ללימוד. מה זה? משכח תלמודו. אחד שעובר תחת הגמל, או הפסר של הגמל, עובר בין שני גמלים, עובר בין שתי נשים, שעוברת בין שני אנשים. תראו, גמרא באוריות י"ג עמוד ב', אוכל פת שלא בשל כל צורכו. השותה מהמת המים העוברת בבית הקברות, והמסתכל בפני המת. להסתכל בפני המת, בפנים של המת, רבותיי, זה דבר שקשים ללימוד. כך אמרו רבותינו, זה גמרא. יש דבר יהושע רב ארנברג, חלק א' סימן המדעי מביא, לצלם מת, יש בזה סכנה רבותיי, זה ביזיון המת. מביא, תראה גם קשה לשרחה, כמו שמסתכל וכו', גם זה הוא מביא. זה צריך לשים לב. לצערנו הגדול, היום אנחנו בדור שאנשים כל רגע מחפשים להיות צלמים. נסע בדרך, לא עליכם, לא עלינו, ראה תאונה קשה, רואים בן אדם זרוק, ישר מוצאים מצלם. זה מה שיש לו לקחת. זה עכשיו מה שמעניין אותו. שיגיד, הנה הוא צילם ראשון, הוא הפיץ את התמונה, כולם ראו, הנה הוא זה שגילה את אמריקה. צריך לדעת רבותיי, להסתכל ולצלם ביזיון המת, לצלם מת, יש בזה סכנה, תשמעו טוב. מביא שם מעשה גם כצימום מרי אסד. עשו מזה לעג, גנזו את התמונה שלו וכו'. זה ברור שלהסתכל בפני המת זה בעיה. ומי שיראה גם כן, אפילו מביא לגבי להסתכל בצילום שצילמו את המת גם כן. אבל כל זה ודאי מדובר דבר לא חיוני, ולכן זה ביזיון המת. אבל היום זיהוי מת שעושים, זה ודאי לכבודו של המת. כי חלילה וחס, קרו את התקלות, קרו את התקלות, כן? אנשי חברה קדישה הם בני אדם, לא מלאכים. קרו את התקלות. היו פעמים שבטעות מחדר טהרה, הוציאו מישהו אחר. משפחה מספידים ומספידים, ובסוף לקחו מישהו אחר בטעות. אני פעם אחת ליוויתי איזו משפחה, אלמנה ויתומים, לא אשכח את זה לפני שנים, מביתר עילית. תשמעו מה היה. הגענו עד הקבורה, בגבעת שאול, וקברו את הנפטר. קברו את הנפטר. אחרי זה כולם הלכו לחיים טובים ולשלום. הגיע השבעה, חזרנו לשם רבותיי, אתם יודעים, בגבעת שאול, מלא 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 מלא, אתה נכנס למתחם של חלקה של קברות, זה כמויות, אתה לא יכול לתפוס ראש איפה. אני עומד שם איפה שסימנו, אני אומר, זה לא הגיוני. אני זוכר שקברו אותו לא פה, אותו מתחם ודאי, אבל יש מרחק של כמה מטרים. אני זוכר, הרגשה שלי הייתה לא משהו. ניגשתי לחברה קדישה, לא משנה, לא אגיד את שמם, חברה קדישה ידועה בירושלים. יש לי לאחד, תגיד לי, מחילה מכבודו. אני לא נראה לי שאני מבולבל. אני זוכר שזה לא המקום שאנחנו עכשיו יושבים, קוראים פה את התהילים והמשניות. אומר לי, אמת. ותשמע מה היה. אומר, אתם אחרי הלוויה הלכתם. אחרי זה הגיעה הלוויה נוספת, וראו לפי המיקום, וגילו שבטעות קברו את ההוא שליווינו אותו, בקבר של מישהו אחר. אומר, נאלצנו להוציא אותו בחזרה, להעביר אותו לקבר הנכון. אומר, אתה עלית על זה. אומר, ואז אנחנו עושים כל שנה תענית, כך הוא סיפר לי, תענית על מה שטעויות כאלו קורים. אני כמובן, אתה תשמע, יש פה אלמנה ויתומים, ברוך השם גם פיצו אותם, זה יצא גם ככה לעזור לה, שיהיה לה קצת כסף לחתן אותם. זה היה בזמנו, אני זוכר שגם כפיצויים נתנו להם, כמובן, לא קשור אליי, על מה שהיה פה את הטעות. אבל זה ודאי שיש טעויות. וצריך להיות ערני. ולכן, ודאי שזה מצווה שחיוני זה לכבוד המת, זה לא ביזיון. כל האיסור פה זה נושא של ביזיון, כך מבואר בפוסקים. איך זה עובד שקשה ללימודו, מה הקשר? שאלה יפה. אבל פה ודאי שאדם בא לעשות מצווה כדי לכבוד המת, חלילה וחס שנאמר שיוכל חלילה שיהיה קשה ללימודו, הוא עושה דבר חיוני. לכן אין בזה שום בעיה ואין מה לחשוש, ככה נראה, כי זה ממש לתועלת הנפטר, זה לא סתם איזה בדיקה שעושים. עושים את זה באמת, כי צריך לדעת את הדבר הזה, כי היו תקלות. זה בתמצית העניין. שערכות ימים ושנים, יש הכוח ושבת שלום. נעבור... כן, יש הכוח לכבודו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום וברכה, יברכך השם ישמרך.
אמן וכן אמור.
כן, רציתי לשאול, אם אני מחזיק כסף, מטרות של שקל, מטרות של 5, של 10, 13, 20, 50, 100, שלוש מטרות, אחת להלוות, ולתת, באים חתנים או מוסדות, וגם לפרוד ולתת. השאלה היא לפני התפילה, אפשר לא להכוון לכל הנפטרים, להצלחת המצוות, שכולם יחזרו תשובה, שאין להם שכל, לא לשמוע רק את הגלוחות, לא את היצר הרע. וכמובן לכוון, האם זה מועיל, זה, וגם אם זה לפני התפילה אפשר לתת, לפרוט, להלוות, לפני התפילה.
מה זה לנכבד? קודם כל אשריך, אדם בחיים חוטף מצוות, חכם לב ייקח מצוות, יפה. משהו, שתי שאלות כבודו שואל, קודם כל אם יש עניין שאתה חושב על זה להצלחה וכו', לוודאי, מה השאלה בכלל? זה מצוות חסד אתה עושה, גדולה גדולות חסדים יותר מן הצדקה, זה מועיל לכל מה שאתה חושב עליהם, זה חשוב. עכשיו בוא נתמקד בשאלה הלכתית. האם מותר לפני התפילה, בא מישהו רוצה לפרוט, זקוק לפרוט, תפרוט לי, או תלווה לי. יש לך ללוות לי 20 שקל, אני אלווה לו לפני התפילה או לא? אז רבותה, אנחנו ניתן פה כמה כללים, כמה כללים חשובים, שייתן לנו אור לעוד הרבה פרטים, שיש כלל, זה חשוב מאוד. מכילה, תבדוק רגע, אמרו לי פה נשאר לנו דקה לסיומה של התוכנית, לכן אני פה עצרתי את השידור, עוד התחלנו לענות, ונראה לפי השעון, זה בסדר, אז כבודו יבדוק שם ידידנו וזנה, בינתיים, אני בינתיים אתחיל. מרן מביא בסימן פייטץ, סעיף ג', אסור להתעסק בצרכיו, או ללך לדרך עד שיתפלל תפילת 18. אסור להתעסק בכל מיני דברים שאתה צריך, צרכיו זה כל מיני עניינים שהוא צריך לעשות. מה זה האיסור הזה? כותב הרב יפה, בעל הלבוש. קורא לכם את לשונו. אסור להתעסק בצרכיו, או ללך לדרך עד שיתפלל תפילת 18. ולא כאלו שמשקיעים ואומרים קצת שירות ותשבחות, קודם שהתפללו, הולכים לעשות חפציהם. דוודאי לא יפה עושים. שכמה שהקפידו חזל, הקפידו שלא יעקבו אותה. שלא יהיה פה דבר שיעקב את התפילה. כך כתוב פה בלבוש, ככה הוא פוסק את ההלכה הזו. הדגש פה שלא יהיה עיכוב. לפי זה, אם אתה עושה דבר שאין בו עיכוב, אין בו עיכוב, כותב האש של אברהם אבוצ'אץ', סימן פייטט, הלכות תפילה מה שאמרנו, תעסק בצרכיו, מה שאמרו חזל לו לעשות, אין בזה הקפדה במלאכת עדיות או מלאכה עראית, מותכת בחול המועד, בערב פסח מביא הרב, מדליקים נרות גם קודם שומרים שום ברכה בשחרית, מוציאים אש מהאבן, צריך לעין היטב הרב כותב, לגבי כל דבר כמובן, אבל כתוב פה, כמו שאנחנו רואים, דבר שהוא לא לוקח זמן, ממש על הדרך, הוא לא נאסר עשייתו לפני התפילה. גם הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, תראו הליכות שלמה תפילה עמוד י', מביא להפעיל מכונת כביסה, תפלו לשמוע. קם להתפלל שחרית, בדרך לתפילה, כמובן בלי תפילין, עוד לא הניח, אבל בתם יריץ מכונת שיחסו כבר, יתלה את הכביסה, ליבוש. ולהפעיל מכונת כביסה בזריזות, אומר גם כן, זה נקרא מלאכה שאין בה שיעוי ואין בזה בעיה. זה כלל ראשון. כלל נוסף, לעשות דבר לדבר מצווה, מביא המשנה ברורה שם בסימן פיתי ציב קטן למדבב, לקנות צורכי סעודה בערב שבת, קודם תפילה מותר, זה חפצי שמיים, לצורך סעודת השבת. גם בסימן רשנון, מביא המשנה ברורה, רגילים למכור בבוקר השכם, אם הוא הולך להתפלל, לא ימצא אחרי התפילה מה לקנות לחם לשבת וכדומה. לא עובר זמן קירת שמה, כותב הרב, לך תעשה את הקניות לפני התפילה. חפציך אסורים. חפצי שמיים מותרים. כותב גם כן באור לציון חלק שני, פרק ממהי, באות חף שמה, סימן קו מביא. מותר לטפל בילדים קודם התפילה, לקנות דברי חלב וכדומה לצורך הילדים, או משום כיבוד אביהם, הורים ביקשו ממנו. למה? דבר מצווה. לפי כל זה, שאתה בא לפרוט כספים לאנשים, שאתה מחזיק את זה. אתה לא מצהיר גמח, אבל זה גמח. גמילות חסדים. או הלוואה. גם זה לא לוקח זמן, אין בזה שיהוי ארוך מצד זה, וגם צריך מצווה, שאם אתה תחכה אחר כך, לא, 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 לא עלנו. הוא שצריך, צריך עכשיו, אמרתי לו, תבוא עוד שעה אחרי שנגמור להתפלל, אבל לא עזרת לו, הוא צריך ללכת. אז נמצא שגם מצד דבר מצווה, וגם מצד דבר שהוא לא לוקח זמן רב, לוקח בזריזות, מותר, ולכן מותר לכבודו לפני התפילה, גם לפרוט, גם להלוות, ואין בזה חשש. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות.
שלכם, של התפילות ולתרומות, יש לכם את הטלפון.
עוד פעם, מחילה?
אפשר לפרשם את הטלפון שלכם, לתרומות ולתפילות, לשמוע את התפילות ולשיעורים. יש לכם 077, לא יודע.
כן, כן, אוהל רחל. אני אגיד את התפילות. התפילות, אחרי המספר שאני אתן, זה שלוחה אחת. לתוכנית, יש שלוחה 8. שלוחה 8, אפשר להשאיר עוד כל מה שרוצים. כבודו אמר, תרומות עד רבה, בשמחה. יש עשרות אבריחים. הטלפון הוא 077-22-22-211. חמיקן שלוחה 8. זה גם שלוחה להשאיר הודעות לתוכנית, שאלות, מספר טלפון, יחזור אליכם, וגם מה שאתם רוצים, דברים אחרים. 077-5-2-11 בשלוחה 8. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום, תמשיכו לעשות גמילות חסדים. ברוכים תהיו. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב, כבוד הרב.
שלום עליכם.
רצינו לשאול הרב שאלה לגבי, יש לי בחצר, בגינה צינור של המזגן, נוטף שם מים. בשמיטה יש בזה בעיה, אנחנו יודעים מה לעשות.
יפה. אנחנו מזדרז, אומרים לי פה, יש לנו כמה דקות. שאלה יפה. מפעיל מזגן, מטפטף לגינה, יש השקעות שהן אסורות. מה עושים? יש הרמב״ם הלכות שמיטה, פרק ראשון הלכת את זין, לגבי אדם שמלקט כל מיני עצים, אבנים מהשדה, דברים שאסורים, רק במקרים מסוימים מותרים, לא נוכל להאריך. כותב הרמב״ם בהלכה י' זין, עם הבהמה שלו שמה, והוא אוסף את כל העשבים ומביא לה לאכול. או יש לו פה קירה, תנור, מלקט ושם שמה. אז רואים שהוא עושה את זה בשביל, לא בשביל לטפח, לנקות את הגינה, את החצר שלו, אלא בשביל לתת לבעל חי לאכול. מוכח מפה חודשני, על שביעית, עמוד קוף חבב, שאני מפעיל מזגן, או שוטף רצפה, המים יוצאים, אני לא מתכוון להשקוט אותם, אני מתכוון להפעיל את המזגן, כמה שאני לא מתכוון לצויר זה, כמו שם, אני לא מתכוון, אומנם זה נעשה ממילא, זה מותר, אבל אם הוא קושר את הצינור לעץ ממש, אז רואים, שמע, לקחת הצינור של המזגן, נדביק אותו ממש לכל הצמחייה במיוחד, לדעתו זה אסור. רק עם המים, כן, זה לדעתו אסור. אבל, בילקוט יוסף, שביעית עמוד תפי, אפילו שנוח לו מהשקעה לדעתו, יש פה כמה ספקות, גם בגרמה, בדרבנן, פסיק רשב וכו' וכו', בזמן הזה, דעתו אפילו אם נוח לאדם מהמים של המזגן, גם כן אפשר להקל. אז רואים, פוסקים אשכנזים, אם הוא מתכוון לצורך ליהנות מזה, זה בעיה. לדעת בעל הלקוט יוסף, גם בזה יותר קל. כן, ישר כוח לכבודו על השאלה. תמצאתי מה שאפשר, כי אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית שלכם, שבת שלום וישר כוח. כן, אנחנו לפני פרידתנו נודה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה, וכן שמחה בונים, חפץ השם אדם יצלח. תודה למאזינים הנכבדים. שיהיה לכולכם שבת שלום ומבורך, תזכו ונזכה להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם משתמע בשבוע הבא, ישר כוחכם, שאלות מעניינות, שאלות מחכימות, שאלות לזיכוי הרבים, תשאירו במערכת, בשלוחה 8, גם במהלך השבוע, בעזרת השם אנחנו מעלים, מי שלא הספקנו מעלים אותו שבוע הבא, תזכו להגדיל תורה ולהדירה, שלום, לילה טוב, שבת שלום וכל טוב.